הנושא שלנו היום זה היחס בין הקודש לחול. זה נושא שעלה פה מתוך אמן שעלה פה מתוך באמת הרבה אנשים ככה מתעניינים בזה, שאלו על זה. זה סוגיה שמעסיקה פה רבים, ו אני אגיד ככה את השאלות בגדול, למי שלא ראה את זה בגוגל. מה צריך לעשות בני שמסיים את הישיבה? האם הוא צריך להשקיע את הכוחות שלו בתחום שהוא עוסק בו כעת, שהוא יוכל להיות מדען מצטיין, מנהל מצטיין, רופא מצטיין, עורך דין מצטיין, או שהוא צריך להקטין ראש בנושאים האלה ולהשקיע את כל מרצו, גם שהוא עובד בתורה? האם יש הבדל בין סוגי תחומי מקצוע שונים, זאת אומרת כמו קריירה צבאית, רפואית, מול קריירה מדעית או משפטית? האם יש עדיפות? האם יש דברים שאולי כדאי שלא בכלל להתקרב אליהם? אולי כדאי שכן? לגבי מקום לימודים, איפה עדיף ללמוד, באוניברסיטה מעורבת או מכללה נפרדת, ומה עושים שיש התנגשות בין רמה אקדמית לרמה דתית? איך מרחיבים ידיעות במדעי החול תוך כדי לימוד בישיבה, אם בכלל צריך? והאם ישיבה אמורה לעשות איזה סוג של הכנה, הכנה לחיים, הכנה לאקדמיה, כמו שהיא עושה הכנה לצבא? מה חסר כעת באומה? לומדי תורה, עובדי השם, או מדענים ירי שמיים, עורך דינים ירי שמיים וכדומה? ושאלה לגבי תלמוד תורה, האם יש בתלמוד תורה ללמד לימודי חול, מאיזה גיל, באיזה מינון, ועד כמה המורים והתלמידים צריכים להתייחס ברצינות ללימודים האלה?
רבותיי, שאלות קשות, אני אומר מראש. אין תשובה חד משמעית. יש הרבה תשובות לשאלות האלה. התשובות הן לפעמים שונות מאדם לאדם. אז נעבוד העקרונות הכלליים, ואחר כך נראה אם אפשר ליישם אותם במקרים שונים. אני אתחיל בגמרא מסכת מנחות, תרצה תקטט עמוד ב'. אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוש ספר תורה זה מפיך והגית בו יום ולילה. מספיק שלמד פרק שחרית וערבית, כי יהיה מגיד בו יום ולילה. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון, רשום ביוחאי, אפילו לא קרא אדם לקריאת שמע שחרית וערבית, כי בו ימוש. דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. אנשים יחשבו, אם נחנם אפשר לספק בפרק בבוקר ובערב, אנחנו קיימנו את המצווה כהלכתה, ממהדרים כבר, לא צריכים יותר. לכן זה נכון, אבל אסור לאומרו בפני עם הארץ. רב אמר, אדרבה, מצווה לא בפני עם הארץ. יש להרגישו שהם כאילו, הם נחותים, הם לא כדי מצוות לימוד תורה כהלכה, מספיק ללמד שהחרית וערבית גם כן קיימת המצווה. זה חפך לעודד אותם שגם הם שייכים בתורה. שאל בן דמה, בן אחותו רבי שמואל, את רבי שמואל, כאן אני, שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קראת המקרה הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, להגיד הרבה בלילה. צעודוק, שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ללמוד בה חוכמה יוונית. כי אתה יודע, אם הם בלילה, אז ביום, יום, בלילה, בין השמשות, שלא יום, לא לילה, אתה תלמד חוכמת יוונית. שימו לב שהמדברים כאן מהם, רבי שמעון בר יוחאי, הוא זה שאמר שהאדם יוצא לחובה בפרשה אחת קריאת שמע ושחר וערבית. רבי ישמעאל הוא זה שאומר שרק שעה שלא מן הלילה. זאת אומרת, בסתירה, המחלוקת מפורסמת ביניהם במקום אחר, בסדר ברכות. כולם מכירים את המחלוקת שם הפוכה לגמרי. רבי ישמעאל אומר, יכול אדם, רבי ישמעאל ברכה שם אומר, יכול אדם יכול להיות שאתה חרישה, ועזרה בשעת צריעה, ועזרה בשעת הרוח, תורה מתה עליה, הכתוב הכי תבואים הלילה, אז איך הוא יכול גם הכתוב, איך הוא יכול גם לחרוש ולזרוע, אומר רבי שמעון, בזמן שישראל עושים רצון מקום, ועמדו זרים ורצונכם. באמת אדם לא יחוש, לא יזרע, הוא אומר כתוב, אספת דגניך, תירושך ויצריך, זה לא אתה. תאילנדים, הסודנים, הם זו ובחר, ואתה תשב תלמד. זה דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, שאדם הוא חריש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, ולמד בזמן שהוא לא יכול ללמוד תורה. הרי לנו בדיוק דעות הפוכות. שרבי ישמעאל שאומר במסעת ברכות שאדם יסוף דגנו בעצמו ויחוש בעצמו וילמד בשעות הפנאי שלו, הוא זה שאומר שאסור לתת דקה אחת מתורה חוץ משעה של יום ולילה. רבי שמעון שאומר שאדם צריך ללמוד יום ולילה ולסמוך על שהגויים יעשו דרך עבורו, הוא זה שאומר שאדם יוצא ידי חובה רק בפרשה אחת שחרית וערבית. עבודה, הרבה כמוסים שמרו על הסתירות האלה, היא גם שיטות שגורסות גרסאות הפוכות וכדומה כזה, נתרץ הסתירה, ואנחנו נלך בדרך קצת אחרת. נת הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אומר רמב״ם במסכת מצוות, שציוונו ללמוד תורה ולמדה. ואומרו שנתן לבניך. לבניך אלו תלמידים. אדם צריך ללמד תורה. בגרסה, הרב קפח גורס גרסה יותר מדויקת, שציוונו ללמד תורה. וכן גם הרמב״ם מתחיל ללכות ללמוד תורה. המצווה היא בהתחלה היא מצוות האב ללמד בנות תורה. אחר כך מי ש... אחרי שהוא אמר שמצא ללמד תורה, מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיקיר, שנאמר ולמדתם אותם ושמחתם לעשותם. כלומר, אין מצווה ללמד תורה בעצמו. המצווה ללמד תורה. אגב, המצווה תלמוד תורה, לא מצווה לימוד תורה. המצווה ללמד תורה. אלא איך אתה יכול ללמד, אתה לא לומד? צריך ללמוד. אבל המצווה ללמד. והתורה זה שניתם לבניך. אגב, אגיד, בלילה נלולמה בתורה, זה מה ביהושע. אבל בתורה כתוב, בשנתם לבניך, דיינו שאתה תנמד את בניך שדברי תורה משוננים לפיהם. אדם צריך לדאוג לך שילדיו יהיו יודעי תורה ישנים ודברים. גם אמר מוסגר, הייתי מישהו כתב שבימים שיש מחשב, אז צריך ללמד רק איך שיש מחשב. לא צריך ללמוד תורה הרבה. רק שידעו איך לחפש בתוכנות הנכונות וכדומה, שם את המחשבים, ואז כבר זה שאלה. יש להם שפת לימוד תורה, ועבד תורה, וזה המחשבים יגיעו לכל מקום, ולא צריך לשנן תורה. רבותיי, אם כל אחד מחשב, אני אדם משתמש במחשב, שנראה מעליך, פירושו שהאדם יהיה עם דברי תורה בפיו, לא במחשב, לא בתיק. הדברי תורה זה בפה שלו. המחשב עוזר, הוא לא בא להחליף שום מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה צריכה להיות שאדם עם דברי תורה בפיו, שאדם, אישיותו תהיה צמודה תורה, ששואל ילד, פעם, אני, אגב, אני היום מוחזר מאוד מכל הילדים, גם תלמודי תורה, שאתה פעם החזר, אמרו, פסוק לי פסוקה, שאת הילד, מה, 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 פסוק. בודחי שאל פסוק, אמרו לו, הוא תוצא בתופר, הוא לא יקום, ידע, שבע מנו מהילדים, מה, מה הולך לקרות? אתה יודע, ילד, היום לא למדנו, אתמול. מה למדת אתמול? לא זוכר. פסוק, נזכר. מה?
ספר שלום זה לא ככה.
סלח לי, כנכת שבחנתי. הוא אחד בסוף אמר לי פסוק בטעמים בסדר. אבל לא, היה צריך קצת לזמן. הוא לא שלף את זה. ילד צריך להיות משנתן לבניך, פסוקים בעל פה לדעת. אגב, זה תרבות אחרת, זה שפת דיבור אחר. מי שמשנה דברי תורה, הדיבור שלו הוא דיבור יהודי. הוא תרבות אחרת לגמרי. ולכן התורה צריכה להיות חלק מאישיותו של אדם, צמודה אדם. זה שהמחשב עוזר, נכון, ואני מודה שאני נעזר מאוד במחשב, הוא כלי עזר נחוץ מאוד, חשוב מאוד, אבל הוא לא תחליף ללימוד תורה. לכן טוב שבשבת הפחות הזו מאפשר. שבת יהיו ספרים, שאדם ילמד. אם כן, רק רציתי לומר, הרמב"ם אומר שמצווה היא ללמד תורה שנדע מלא, שאדם ילמד את בניו, הוא עדין מי שיודע, חזר מתלמידה, מי שיודע ללמד, שיודע תורה, אחד ללמד לאחרים, מצוות לימוד תורה היא לאחרים. ומסכת סנהדרין אומרת, התנא מאיר אומר, הלמד תורה ולא מלמדה, זהו דבר השם בזה. במשנה רבי ישמעאל אומר, הלמד אמת ללמד, מסוגי ידו ללמוד ללמד. ואם כן, מצוות תלמוד תורה, זאת אומרת שהשם תלמוד תורה זה ללמד תורה לאחרים. אלא מה? ויוצא שאדם למד עצמו זה רק אמצעי ולא מטרה. אם כי הדברים הם יותר מסובכים. הרמב"ם עצמו, שכותב בפרק א' בהלכות תלמוד תורה ומסביר את המצווה ללמד תורה לבניו, תלמידיו, ללמד את עצמו גם כן, שהוא אומר שהמצווה חלה על כל אדם, בין עני, בין עשיר, בין חולה, בין בעל איסור, בין בריא, בעל איסורים, כל אדם חייב ללמוד תורה. בפרק ג' הוא אומר, מי שנשאו ללמוד, להיות גדול בתורה, לא יפסיק רגע אחד ללמוד תורה. רואים הרמב״ם שיש כאן שני דינים. לכן הרמב״ם פתח את הלכותיו בלימוד תורה לאחרים. יש מצוות לימוד תורה לעצמו. גם זה ללמוד תורה. יש מצווה שאדם ידאג לכך שבתורה תלמד. שיהיו תלמידי חכמים בישראל. זה יכול גם את עצמו. כל מי שיכול להיות חכם, חייב להיות חכם. אבל מצוות לימוד תורה, אנחנו אמרנו, יש בה שני אספקטים. המצווה הזאת, שיהיו תלמידי חכמים, היא לא אישית. אדם זה ידאוג לכך שיהיו תלמידי חכמים. הוא עצמו כלול בזה. כמו שדאוג לאחרים, אז הוא לא פחות מאחרים. אבל המצווה היא ללמד ושנתן בניך, שבניך, תלמידיך, שאחרים תלמידי חכמים. וזה נבין גם במושג הזה, יששכר וזבולון. איפה מצאנו שופטות כזאת? בצבא אומרים, תתבלל גם בשבילי, תניח תפילין גם בשבילי. כל מי שיודע, א' ב' ביהדות, יודע שאין מצב, אין אפשר להתפלל בשבילך, אין אפשר להניח תפילין בשבילך. המצוות זה גם אישית. אז מה זה יששכר וזבולון? איך אדם נותן כסף עבור שמישהו אחרי ללמד תורה? באף מצווה אי אפשר לתת כסף בשביל סוכה, בשביל מצה, בשביל מגילה, בשביל מצוות אחרות. אדם צריך ללמוד, אדם צריך ללמוד מצוות בעצמו. רק יששכר וזבולון מצא לזה. מדוע? כי שאמרנו, המצווה היא שגדלות מחכמים בישראל. זבולון, שעסוק בפרנסה ויש לו כסף, דואג לכך שיששכר יגדל בתורה. ואז הוא מקיים את המצווה של גדלות מחכמים בישראל. זה שהוא סייע ליששכר ללמוד תורה, אז המצווה הזו שהתורה תלמד, ויגדלו תלמידי חכמים, נזכה לזכותו. זה לא פטר את זבולון ממצוות אישי ללמוד תורה. הוא חייב ללמוד תורה. אלא הוא חייב ללמוד תורה, כמו שהתורה, כמו שהיינו, גם פרשה אחת, הבוקר והערב. מצוות גידול תלמידי חכמים, לא יכולה להיות על ידי עצמו, היא יכולה ללמד על ידי אחרים. חדיש יש לנו שני מישורים, וזה כל הסתירות מישורות. רבי שמעון, שאמר שאדם לא יחרוש, לא יזרע, מי שמסוגל להיות חכם, יפקיר את הכל, יסמוך על הנס, השם יזמן לו, מעיין וחרוב, למדו את רצונכם, גם בתורה. אם כאן אנשים לא יעזור לו, לא תברע, הוא צריך לחפש פרנסה, מה, פיקוח נפש, יגבה ברעב, אבל אם הוא יכול, שידאג לכך שהוא עצמו יותר חכם, גם אם הדבר הזה יחייב אותו לדאוג פחות לפרנסתו, השם ידאג לו. אומר עוד פעם, גם רבי שמעון וחיים מודה, שאם בסוף הוא לומד, בסוף ואין לו מה לאכול, מה יעשה? יגבה ברעב, ילך לעבוד, לא תהיה ברעב. אבל כתחילה, אם הוא יכול לגדול בתורה, שיעשה הכל מאמץ, שיסמוך על הנס. הוא עצמו עשה את זה. כמובן זה מחייב, מה זה יסמוך על הנס? לא מבטיחים לו דירה בת 5 חדרים, לא מבטיחים לו מכונית צמודה, היום פתחים לסקול 13, אומרים לו, מעיין וחרוב, זה ממשיכים. כלומר, מי שמוכן לחיות מעיין וחרוב, שידע, המחיר לגדול בתורה זה מעיין וחרוב. אבל הוא עצמו, רבי שמעון עצמו, לא יכול לכך שמי שלא מסוגל לכך, מי שלא בדרגה הזאת, לא, קשה לו להגיע לרמה הזאת, הוא לפחות ללמד תורה פרשה בבוקר ופרשה בערב. המצווה האישית מתקיימת גם במעט. המצווה הציבורית שעיגון החכמים, היא מתקיימת על ידי כך שאדם לא פוסק מלימוד בכלל. רבי ישמעאל לא חולק עליו בעיקרון. רק הוא חולק אבל לסמוך על הנס. לסמוך על הנס אי אפשר. רבי שמעון זכה בזה, הגמרא שם בפירוש אומרת, רבים עשו כרבי ישמעאל, ואתה בידם. רבים עשו כרבי שמעון ברוך, ולא אתה בידם. הרבה ניסו כרבי שמעון ברוך, ולא הצליחו. לא כל אחד זכה לזה. רבי שמעון ברוך זכה לזה. לא כל אחד זכה. לכן רבי ישמעאל אומר, אומנם נכון אתה צודק, לגדול בתורה צריכים להשקיע בזה ברמה ממצים, אבל אי אפשר לוותר על הצורך המינימלי של פרנסה, וספתת בגניך, תושך ויצריך. ועל זה מה שרבי ישמעאל אומר, שלדם הבנטינה, שאלות, אני למד כל התורה כולה, מה שלמד חורבה טבענית, אם אתה מסוגל ללמוד תורה כל הזמן, למה לך צריך חורבה טבענית? חבל הזמן שלך. למה אדם בנטינה, כנראה, בא לשאול אותו, האם ללמוד חורבה טבענית? הוא אומר לו, שצא ודוק שעה, שאתה אומר, אולי הלילה. כלומר, גם רבי ישמעאל מודה, שמי שלא ברמה כזאת, אני מסתפק בלימוד קטן יותר, פחות יותר, פחות, אבל מי שמסוגל, למה תינה שואל אותו. הוא אומר, אני כבר למד כל התורה כולה, עצם הנחמה זה למד כל התורה כולה. האדם עבר על כל השעס, פעם, פעמיים, שלוש, זה מספיק. מי שלא עבר השעס 700, 800 פעם, לא למד שעס. אני מדבר הגול מבינה. הוא עבר השעס מאות פעמים. רואים סורים כה, רוגת שובר. הגול שלו היה עובר על השס כל שבעים שלושה. אבל רואים את הבקיאות שלו, רואים את העיין, רואים את החמוך שלו עבד. זה עמד בגמרא כאן, וכל השס מגלגל אצלו בראש. זה אנשים שיצא מהשס הם מונח, איך אמרו, היה לגון עם כמה תלמידים. מפורסם רב חיים ולוז'ין ואחי רב זלמן. רב זלמן היה בקיא עצום בש"ס. שאלו פעם את רב זלמן, אתה בקיא כזה גדול, מה אתה עושה את הגאון מבין? אבל אתה בקיא בש"ס כמוהו, לא? ההבדל הוא שאני בקיא בש"ס כמו אשרי. אני יכול לקרוא בכל גמרא כמו אשרי. הגאון יכול לקרוא כמו אשרי הפוך. הש"ס מוצא מולו, הוא יכול לקרוא את זה גם ההפך. רבותיי, תמיד במדרגות. אין מדרגות. זה אתה יודע חכמים ברמה עצומה. השאיפה להיות חכם ברמה כזאת. לכן דמה מנטינה ששאלת רבי ישמעאל שאלה, לא מבינת את השאלה, מה זה גמר תורה טוב? גם כשתלמד יותר, תדע שיודע פחות. אז הוא אמר, כנראה הוא עצה בכל זאת. אז אני שס עברתי, בשס אני כן, אני רוצה גם עוד חומה יוונית. מה זה עובדוק, שעה שלמה מלילה. התשובה הזו של רבי ישמעאל נאמרה לדם המנטינה שהיה ברכי שיכול כן ללמוד. איך פסיקה הלכה למעשה? הדברים סתומים, לא ברור, יש בדקים ברמב"ם כך וברמב"ם אחרת. כשאמרתי, הרמב"ם עצמו הולך בשתי דרכים. הוא עצמו אומר, מתחיל שהמצווה ללמד תורה כמו שילמוד חכמים. כמובן, כדי שאדם יוכל ללמד צריך גם ללמוד לעצמו, או גם את עצמו צריך ללמד. אבל אדם למד את עצמו, אז הוא כמובן, כמה שהוא יכול, הוא לא יכול. המצמו אומר, שנשאו ליבו לגדול בקטע תורה, צריך לא להפסיק, לא יום ולא לילה, לגדול עם התורה. עכשיו, אז מה אם כן, למה ישראל יכולים לעשות? מי יכול לקבוע על כל אחד מה? מצד אחד, עם ישראל תלמיד תלמיד החכמים. והיה יגיד מישהו, יש מספיק תלמיד חכמים בישראל. א', אין מספיק. כמה שיותר, יותר. דבר שני, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את בני אדם בכישרונות שונים, ככל שבו דברים חכמים, ירבו הגוונים של צורות הלימוד. זה ילמד ככה, זה ילמד ככה, זה שיטה כזאת, זה שיטה כזאת, זה יתרץ ככה, זה יתרץ אחרת. לכן אין סוף, אתה אומר חכמים ישראל. אין סוף. ככל שיהיו יותר יותר חכמים, התורה תתעשר, תגדל יותר. מצד שני, כמובן, אם כולם יודעים את החכמים, אז איך יתפרנסו? ואמרנו, גם רבי שמעון בר יוחאי מודה, שמי שיכול לסמוך על הנס, והשם ידאג לו לחרוב ומעיין, בבקשה. אבל הוא היה צריך להקים עובדה, שרבים עשו כמו טוב, לא, 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 בידם. לא כולם מסוגלים כך. לא יכולים רק להתמסר רק לתורה, הם צריכים גם לעסוק בעבודה.
מה?
זה השם
לא מספיק ביטחון
בשם? המושג ביטחון הוא לא פשוט. נכון, אומרים איך אומר שביטחון בשם ואיך חרו מעיין. א', זה עצמו, צריך שיהיה נס. יכולים לצאת נס עוד יותר גדול, שאדם יספיק לו חרו מעיין. נס יותר גדול. שנסתפק בזה. שאשתו תסתפק בזה. שהילדים יסתפקו בזה.
עדיין יש עשו גבול.
מה? נכון, אמרת, זה ביטחון. ביטחון זה דרגה שכל אחד לפי דרגתו. יש, לכן אמרת, דברים שאין להם שיעור. אי אפשר לקבוע בדיוק מה הצרכים של האדם. ודאי שאדם רוצה חיי רווחה גדולים, ומשקיע את כל, את כל, את כל ראשו ורובו רק באיך, איך להרוויח יותר, רק איך, איך חיי רווחה גדולים, זה הביטחון שלו. הוא רוצה לחיות כך, והוא יש לו ביטחון, מה שנותן לו פרנסה. הוא משקיע הרבה, ויש לו פרנסה. אם אני מסתכל במועט, הביטחון זה פחות. הביטחון גדול, הוא מסתפק פחות. הביטחון שלו, שהשם נותן לו פרנסה, גם פחות. היו גדולי ישראל, היו יחידי סגולה, לומר את האמת, שהיו גם עשירים וגם חכמים. כלומר, אומרת, רבי, שתורה גדולה במקום אחד, אומר, מה שמונה, זה כמה דורות בודדים שזכו לשניהם יחד. עשו שני שולחנות. היו יחידים כאלה, זכו לירושה גדולה, חותן עשיר. כל הסיפורים, גדולי ישראל, היו כאלה שהיה, היה חותן, היה אדם עשיר, חיפש שידוך טוב לביתו, הלך, חיפש בחכם רציני, הבטיח לו כס, מה שנקרא, הבטיח להחזיק אותה שולחנו, 10 שנים, 20 שנה. את הכסף, והכסף, הכל כזה מזומן, הופקד אצל מישהו. כך היה. בתנאים כתבו שסכום הכסף הזה להחזקת האדם 20 שנה, הופקד אצל מי שעוסק בעסקים, והוא מתחייב כל חודש לתת לזוג הצעיר את הפרנסה שלו. מה קרה? תמיד. משבר כלכלי עולמי, תמיד זה פנצ'ר, אותם עשירים, גם אנשים יעסקו, הכסף הלך לאיבוד, ואז נאלצו כל אותם חכמים להיות רבנים. בזכות זה יש רבנים בישראל. כל הסיפורים ברבנים כאן נוצרו, איך מהאדם יהיה רב בישראל? הוא רצה ללמוד, מסכן, הכסף הלך, נאלץ להיות רב. וגם הרב הרוויח בי פעם, אמרו פעם על רב, שמזל שהוא צם שני וחמישי, אחרת הגובה ברעב. אמרת האמת, אם אדם רוצה לגדול בתורה, להגיד ששני שולחנות, בדרך כלל זה לא מעשה. מצד השני, גם להגיד שאדם יגדל בתורה ברמה של רבי שמעון בר יוחאי, גם זה אצל רוב מאדם לא מעשה. איפה הגבולות בין שני, בין שני, בין שני הקצוות האלה? קשר לגבור. אדם צריך, בקיצור, לשקול בעצמו מה הוא יכול, מה הוא צריך. כאן יש דרגות שונות. אין ספק, מי שיכול ללמוד גם בתורה, צריכים גם בתורה. נראה לזה, נושאים נקודה, הרבה פעמים משתמשים ברמב"ם המפורסם, שכותב גם שפרשים משניות, גם במשנה תורה, שאסור לאדם להפיל אותו לציבור, זה חילול השם. דייקו טוב של הרמב"ם. הוא כותב מי שמפיל את עצמו לציבור, מי שלומד ודורש לציבור שיפרנסו אותו, זה חילול השם. הרמב"ם לא אומר שאם הציבור רוצה להחזיק תלמידי חכמים שיגדלו, שהציבור לא יעשה את זה, הוא לא אומר את זה. הוא עצמו ככה. הרמב"ם גדל בתורה בזכות אחיו שהסוחר מבלים תורות מרגליות. אני נוסע להודו, פנינים, מוכר אותם, פרס לרמב״ם. מה?
זה דומה לישכר וזבולון.
כן, זה לא דומה, זה. זה היה ישכר וזבולון. הרמב״ם לא חלוק, ישכר וזמרות ופרשות. ישכר וזבולון זה ברגדה. הגמרא מביאה את זה בכמה מקומות. הגמרא אומרת על שמעון, זה כבר בטבחים, בהתחלה, שמעון אחי עזריה. למה נקרא שמעון אחי עזריה? שמעון, מה זה שמעון אחי עזריה? כי אחיו פרנס אותו. לכן הוא קרא את התורה, הוא ייחס לאחיו עזריה, שבזכותו למד תורה. הרמב״ם גם כן זכה ללמוד תורה שנים רבות, וכתב את משנה תורה, שישב בשקט התורה ועבודה, כשאחיו פרנס אותו. אחיו רצה את זה. אחיו רמז הרמב״ם, גם זה אחיו. חבל הזמן שלך. אחר כך הרמב״ם אחיו טבע בים, והרמב״ם נהיה סוף את המשפחה, והוא מתאר את ההוא נורא והיום, יש לו בקושי, פתח ספר בישר היום. היה רופא החצר המלוכה, הוא מתאר שהבוקר יוצא לארמון של המלך, נשאר לצהריים, בצהריים הוא חוזר כבר הביתה, אז כבר יש תור אנשים שרוצים, מחכים לו שיעפה אותם, הוא נופל למיטה אחר כך, מרוב הפסד כוחו, זה הרבה באים אנשי הציבור, עושים מסורת ציבור, כל מיני שירות ציבוריות, קיצור, כך מתאר את היסד היום שלו. רחמות על הרמב״ם. אם החולים לא באים אליו, כל הציבור לא באים להתייעץ איתו, היה לנו עוד כמה ספרים טובים. מאז, אחרי שאחיו מת, הרמב״ם הפסיק לכתוב כמעט. קצת תשובות פה ושם. כל היצירות הגדולות שלו היו בתקופה שבה הוא יכול היה. אם כן, רבותיי, זה טוב ככה, הרמב״ם זה ודאי, זה משהו, פנומן שלהסביר אותו בשום עניין רציונלי, זה משהו ודאי שמיימי. אדם שבגיל 13 ברח עם אביו מספרד למרוקו. במרוקו התחפש למוסלמי, רצו להראות אותו. עכשיו אחר כך ברחו, נסעו לארץ ישראל. בתקופה הכי קשה, שהצלבנים שהיו פעם. חיו בארץ, חיפשו, בחג ירדו מצרים. איפה הרמב״ם למד כל אותם שנים? תראו שם שנות כתב, תראו שם שכתב כשהוא נדד ברח מספרד למרוקו, מרוקו לכאן, אז כתב תראו שם שניות. ואז הוא עבר לש"ס הזה כמה עשרות פעמים. איפה, זה הרבה הספיק. זה רוצה, רמב״ם זה רמב״ם. שלגדלו בתורה לא מספיק שאח מפרנס. צריך מוטיבציה חזקה מאוד, כישרונות, התמדה, שקידה, רצון אדיר. בלי ספק שבלי הרצון האישי של האדם אי אפשר לגדול תורה. אם אדם רוצה מאוד, זה מה שאומרים שמורי חי, תרצה מאוד, השמור יעזור לך. אז איך יש לך זבולון לך, משהו אחר יהיה לך. אין ספק שהפתח לכל דיון כזה, זאת רצון חזק לגדול תורה. בא בדיוק הגבולות, אין מצד אחד אפשר ללמוד תורה יום ולילה, אפשר ללמוד תורה גם שעה ביום. ושניהם לומדים תורה. ובאמצע כמובן יש המון דרכים אחרות. וכאן אני רוצה באמת כן לומר, שפעם היה אחרת, והיום לצערנו זה לא בדיוק כך. כשאני למדתי בישיבה, אבי בא מפולניה, היא אומרת, לא ישיבות. לא ישיבות פולניה. לא יודעים מה זה ישיבות. הישיבה אחת פולניה מפורסמת של ישיבת חברי לובלין, שהוקמה רק ממש 10 שנים לפני השואה. עד אז לא היו ישיבות פולניה. מה היו? בתי כנסת, והיו, אנשים למדו. אנשים באו לבתי כנסת בבוקר, למדו לפני עבודה, אחרי עבודה, צעירים. שישקו בתורה, ישקו גם במשך היום בתורה, עם חברותה, עם מישהו, או עם זכון לימודי רבי, עם הרב נערי יתר חכם, ישבו איזה 20-30 תלמידים, שישבו איתו לימדו תורה, זה היה, לא הייתה ישיבות מוסדרות, בלי להתפתח יותר, גם בלי לדורות האחרונים. בלי להתפתח יותר עם ישיבות ממוסדות, הישיבה הראשונה ממוסדת הייתה ישיבת ולוז'ין, שבחים ישבו לימדו, ודאגו לכך שיהיה להם קצבה ופרנסה, ושיכולו לשבת ללמוד. פולניה זה לא היה, אבי לא הכיר את זה. חום זה, אבי בהחלט הראשונה, כנער צעיר, ברחו מהרוסים, לפראג, היו שם 7 שנים, איפה למדו שם, נדודים, חזרו חזרה לפולניה, כבר אחרי מלחמה, שהמשבר כלכלי קשה מאוד, והתנאים קשים מאוד. הבית אותו אבא. אבל ללמוד אבי לא צריכה ללמוד הרבה. אבל הוא לא ישיבות. פה אומר, עובדים, תורה כל היום, אי אפשר אחרת. הוא סיפר הסבא שלי, ולא סיפורים כי אחיו של הסבא שלי כתב ספרים. סוחרים היו. סוחרים, סוחרי עצים, סוחרי הריגים, וישבו ללמוד וחידשו בתורה. הדוד סבא שלי כתב ספרי הלכה, וקיבל הסכמות מגדולי התורה. התשובה לחשמל הראשונה נכתבה לדודי, לדוד זקן שלי. הוא צריך שמל קיש, כתב לו תשובה, הוא קבר את הלכה, מה עם טלפון שבת? טלפון שבת? אז הוא נמצא טלפון, כתב שבת, לא, כתב פלפול הלכתי, הבית יצחק שולח לו תשובה, והתשובה של הבית יצחק נתפסה בסיפור של הדוד זקן שלי, שהיה סוחר יערות. אגב, הצ'יביניר, הרב הצ'יבין, היה סוחר. הרב מנחם זמבה, גדול התורה בפולניה, נרק בשואה. במרד גדולה שלו, נרק בערב פסח, במרד. נשאר ממנו מעט מאוד, כי לצערנו רוב ספרים נשרפו. מה שנשאר, רואים, איזה גאון אדיר היה. היה סוחר ברזל. נכון, זה לא שהיה במסחר כל היום. אם אתם מסחר, הוא קיבל מחותנו, אבל הוא היה צריך, הוא היה בכל, כל, כל, כל שעות הצהריים, הוא הגיע מ-12 עד 3, יושב בבית המסחר, ועושה חשבונות, ומוכר סחורה, זה כן. ומי שרצה לדבר אותו בלימוד, היה בא לבית מסחר שלו. שם, בין ברזל לברזל, אפשר לדבר איתו, קושיות, תירוצים. החפץ חיים, היה מוכר נרות ומלח. לא חנות, מכולת היה, חילוני. רבותיי, גדולי ישראל גדלו בגדלות כזאת שכן עסקו בדברים אחרים ולמדו תורה. והצליחו, ידעו. נכון, אז התפתח יותר בליטה, שרוצים לתורה, צריך להיות בלי דאגות, בלי שלא יכול עול הפרנסה, ותוכל ללמוד תורה. אין ספק שבלי עול אתה יכול ללמוד תורה יותר. להגיד לכם, כל בחורי ישיבה בעולם היהודי, נצלים את העובדה שאין לבוא פרנסה ושפים, לומדים כמו שצריך, נצלים את זמן שלהם. עוד כל ליל, מגיעים, איזה שעה שמגיעים, יורחים את זה שהולכים, באמצע יש פלאפונים ועוד דברים, ולא מחלי על כולם. אפשר לגדול בתורה, אני אומר זה, גם בכל ליל, לפעמים יותר שבכל ליל. יבא כל ליל, מה משרד הדתות דורש כמה? 7 שעות ביום. זה הדרישה. אני מכיר את האנשים שגדלו 7 שעות ביום, לא בכל יום. בבוקר קנו בשעה 5, לומדים עד 8-9, 3-4 שעות לומדים, זה תפילה גם. 3 שעות לומדו, בבוקר. הלכו לעבודה, עבדו כמה שעות שצריך, חזרו מהעבודה, הסתגרו, למדו תורה עוד 6-7 שעות. למדו כמו כל יום. וחתבו ספרים, וחידשו, והגיעו את הדודות. אבל אני אגיד לכם, גם בימי, אני לא נכח חוק, אני קראתי יהודים עכשיו בתחום המדע. פרופסור לב, פיזיקאי ברמה בינלאומית. היה מסתגר כל יום 5 שעות, אין טלפונים, דבר יושב עם חברות, עומד כתובות עם הפלאה. כל יום 5 שעות. קבל ספרים בהלכה. אנחנו שעוד זמן התייעץ איתו בהלכה ואחרים. פרופסור שטיינברג, הוא מביא פרס ישראל על רפואה בהלכה. רופא, פרופסור לרפואה, שכל שעת תנאי שיושב לומד תורה. הספר שלו ספר פנומנלי, אין חף שאין לו שם של הספר שלו. כלומר, זה לא נכון לומר שרק הישיבה, רבה, בלי ישיבה זו, שלא יוצא לה, שהישיבות לא. בלי ישיבה שמחנכת, לומדת, מדברת בחורים ללמוד תורה, לא יוצא. כל אחד צריך שנות ישיבה. ובצל שבעה צריך באיזשהו אותם שנים אדם שקוע בתורה נטו, בלימדה ובדברים אחרים, צריך להתמדות למסע לתורה. אבל אדם אחר כך הולך לדברים אחרים, זה לא בהכרח שהוא פוסק מהתורה. הוא יכול להיות אותך חכם גדול, ענק רוח, למרות שהוא לא יושב כבר ישיבה כל היום. כי הוא מנצל את הזמן שלו. ואני אומר, זה לא פשוט. חלום רגע, זה מוטיבציה. רצון חזק, אישה שתומכת ועוזרת. אין ספק, זה יחד. אבל אפשר וצריך. לכן, השאלה היא, מה אדם יעשה בדיוק, כמה מינון של ה... זה מכין קשה לומר. קשה לומר. אי אפשר להגיד כל אחד כמה... יש מקצות תובנים יותר, יש מקצות תובנים פחות, ואדם נמשך למקצוע תובני. אני לא יכול להגיד לו שלא יודע מה את המקצוע הזה. זה מקצוע תובני, אבל זה המקצוע שלו. רק בזה מוצא פרנסה, הרי אדם צריך גם להימשך משהו, גם לא כל אחד יכול ללמוד מה שהוא לא רוצה. אדם צריך ללמוד מה שמתאים לו. מקצוע שנראה מתאים לו יותר. אז אם כן, אדם יכול, המקצוע הזה תובני, אבל גם המקצוע הזה לדרגות. למשל, קחו את ההייטק. יש אנשים שהם בהייטק כל יום 10 שעות, 12 שעות, שבתות וחגים, כל יום כיפור. יש פה, אני מכיר, כמו שילדה יוסק בהייטק, אני יודע בדיוק. אתה יכול ללמוד לשבת שם כל יום עשרות שעות. אתה יכול גם פחות. אז אולי לא באמדוקס, אז באינטל. אם לא באינטל, אז מישהו אחר. אפשר. עובדה היא שהפסוק, ההייטק תפס את ה... הוא ילך יותר ויותר. הוא תפס את התחום של נשים. נשים. הוא יביא שנשים חרדיות לא יבואו אליו, הוא יבוא אליהם, הוא פתח במודיעין עילית וכדומה. נשים באות עובדות 4-5 שעות, אוכל עובדה אפילו בבית, הוא מתפרנס טוב כמו שאין שכר נמוך יותר, הן פרנסות טוב מרוויחות שכר גבוה יותר, וכולם נהנים. אני משוכנע שההייטק הזה יבוא גם לאברכים. אברכים שרצו לעבוד 3-4 שעות, אני יכול לעבוד 3-4 שעות, הם יבינו שזה אנשים טובים, רציניים, אנשים שהשלוש שלהם שוות משהו, אז יקחו אותם. הדברים לא פשוטים, רק אומר, נוצר מצב, בגלל עולם הישיבות יצר מצב מסוים שכאילו נתנו את הרגל, אני בישיבה יכול ללמוד, בחוץ הישיבה אני לא יכול ללמוד. זה לא נכון רבות, לא נכון. נוכל, הישיבה נותנת את הכלים. מי שלא למד בישיבה כמה שנים יכול ללמוד דף מרא לבדו, ביון, עם יכולת להנות דף מרא ולהקשות ולתרץ, אז אין לו, הוא לא יכול לעשות את זה לבד. אבל אחרי שנות ישיבה הבסיסיות, אדם תפס את ה... התורה תפסה אותו, הוא לומד, אוהב ללמוד ורוצה ללמוד, אז הוא יכול להקדיש כל כמה שעות טובות, הוא יכול להגיד, יכול להקדיש שעה ביום, פעם שעה, שלוש, חמש, גם שש. אם אדם רוצה, יש לו מוטיבציה, אוהב תורה, הוא ימצא את הזמן. כל אדם חייב, ויתור בדברים, דבר ראשון, ויתור טלוויזיה. אי אפשר להחזיר הבית, גם טלוויזיה וגם, זה לא הולך. למה אדם הטלוויזיה? הטלוויזיה מחשב בידורי. אפשר להחליט בן אדם. חדשות, מספיק לקרוא את הכותרות, אני מודיע לכם. אחרי הכותרות אין שום דבר. אין בכל העיתון השמן הזה של שבת עם 100 עמודים, אין יותר משהו הכותרות. אפשר לקרוא את הכותרות, גמרת את העיתון, את יודעת מה שאתה בעולם, עוד רכילות, עוד לשון הרע, עוד איזה, ושומעים מחילה. אפשר לחיות בעולם הזה טוב, ולהיות מעורה בעולם הזה, איש פתור, איש תרבות גם כן. אתה יכול גם לשמוע מוזיקה טובה לפעמים, אתה יכול גם עוד דברים טובים, לקרוא ספר טוב לפעמים גם כן. עיתון זה לא ספר, וטלוויזיה זה לא תרבות, תסלחו לי. התרבות זה תרבות, תרבות אמיתית, מוזיקה טובה, בבקשה, למה לא? המוזיקה זה לא רק קלאסית, יש גם מוזיקה מודרנית טובה. אבל הכוונה היא... העולם חי בצורה מסוימת, העולם חי בתפיסה של מה שנקרא תרבות הפנאי. תרבות הפנאי שתופס לאדם שרוב זמן פנוי יתפס לשטויות. ואדם יכול לנצל את תרבות הפנאי שלו, תרבות אמיתית, שהפנאי שלו יהיה כמו שצריך. עכשיו, לא יכול לכל אחד, לא אחד בדרגתו. מי שלמד בישיבה כמה שנים טובות, מסוגל ללמוד גמרא בעיון, יכול לעשות כל ללמוד 3-4 שעות, למה לא? מי שלא יכול, אז מה פחות, יתפוס בתורה הדבר שמתאים יותר. אז נכון, יש מקצועות תובענים יותר שאפשר, אפשר כמות, יש מקצועות אחרים שאפשר יותר. אם אדם יכול לבחור מקצוע כזה, שגם מספק, גם תון סיפוק, גם תון פרנסה, וגם אפשר זמן ללמוד, למה לא? אז קשה להגיד כל אחד מה... אני אצפה כשיש מקצועות, אדם קצין קרבי וקבע, נו, מה אתה יכול לדרוש ממנו? אם כי גם שם ראינו את אותו חכמים, היו. לא, אני אקרא דוגמה לא נכונה, רק שרב גורן היה רב ראשי בצהל. הוא לא למד. הוא עבר על השס כל שנה. כל יום שיבת הפי גמרא הוא למד. כל יום שיבת הפי גמרא. לא כל המסכתות זה תענית. זה מגילה. זה גם זבחים ומלאכות ויגמות. נכון, הרב גורן הגיע לצבא, היה בן 30 פלוס, חיבר כבר ספרים, טוב, חם גדול, השס לא היה בכיס שלו, ושלא ללמוד שבת הפים, זה לא, זה כבר כמו לקרוא עיתון. לא, תכדי ככה, אבל... אבל הוא עשה את זה. כתב תשובות, פסק הלכות, ובתנאי שדה. נכון, שיש נהג צמוד, זה קל יותר, שאתה נוחם, אתה לא יכול ללמוד, אבל שיש לך נהג, גם אם בדיוק תוך ג'יפ, יש גמרה ביד, הג'יפ מקרטע ואתה לומד, ואתה לומד. היו כאלה, אני אומר, זה יחידי סגולה, אני מודה, זה לא כל אחד. אבל עובדה שיש תופעות כאלה בעולם. אנחנו חושבים שככה, הרב גורד, ככה את הרב הראשי, את הרב עמר, משל. אז הוא לא רב צבאי. הוא צריך להיות פה, הוא צריך להיות שם, כל יום מקום אחר. שבוע שעבר כשאתה באילת. כניס רבנים. אז זה גם כן לומד כל יום כמה דפי גמרא. אם זה במטוס, אם זה באוטו, אם פה, הוא לומד. הוא קודם תשובו. אבל אתה חושב שרב ראשי יש זמן ללמוד. לפעמים מי שעובד במקצוע אחר, יש זמן ללמוד של רב ראשי. גם שיעשו בהרבה צרות אחרות. אדם שיש לו את העבודה שלו, הולך הביתה, גורת עבודה, אין לו ראש, הוא לא ראש גדול מדי, יש לו ראש גדול לתורה, ויכול להיות ללמוד ושב. לכן, אין, רבותיי, לכן, אין לי תשובה לכל השאלות. רק אני אומר, צריך להיות תלמיד חכמים. מי שלא יכול, שידאג שיהיו תלמיד חכמים אחרים. שבניו יהיו תלמיד חכמים, שהוא מתפרנס טוב, יש לו עודף יכולת לתמוך בתלמיד חכמים, שכר וסבולון, זה כן. גם זה, גם זאת דרגה, אי אפשר לבטל אותה. כמו שאמרנו, המצווה הזאת, המשנה חלקים, חלק אחד הצד הציבורי הכללי, זה אתה מקיים גם על ידי, אתה מחזיק מישהו אחר, ויש את המצווה האישית שלך. אבל אמרנו, בין שתי דרכים האלה יש המון, המון גוונים. עכשיו כאן צריך להבין, האור שמח אומר במקום אחד, ביחוד למוד תורה, שבו חלק את הקישור בעולם, לא כולם אותו כישרון. הוא אומר, אלף אחד שלמה, ומאתיים, יש נותרים את פריו. כלומר, בגמר בעצם עשה חשבון, 200 ומת אלף זה שישית. 200 ועוד אלף זה 1,200, וה-200 זה השישית. זה שישית, אומר, שישית מן האדם מסוגלים ללמוד בצורה משקידה. יתר החמישה חלקים לא מסוגלים אותה רמה. אבל לא כולם נולדו עם אותו כישרון. לא עם כל מיני יכולת ישיבה ממושכת, עם ריכוז גדול, לא כולם אותו דבר. אבל הוא אומר שיש שישית מני האדם בעולם מסוגלים, כן התמסר בתורה. גם לא רק בתורה. גם בעולם האינטלקטואלי, כולם מסוגלים להגיע לפרופסורים. פירמידה כזאת, שרק התשתית רחבה והשפיץ הוא קטן. בכל העולם, בכל המדעים זה ככה.
הרב, מה לגבי
אקדמיה? אי אפשר היום מקצוע בלי אקדמיה. דיברתי על מקצוע, דיברתי על מקצוע, היום מקצוע סתם, ואת ההייטק, כדומה. אין מקצוע בלי אקדמיה.
וצריך לחפש אקדמיה טובה?
נכון.
למה?
צריך, אפשר.
מצד המקצועיות, או שיש גם...
טובה מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, תרבותית.
כן, וגם מקצועית?
מקצועי גם כן, זה תלוי ב... אם אפשר, כאן זה שיקולי. אדם עושה שיקול שאוניברסיטה קרובה לבית. הוא מוותר על כמו אוניברסיטה בפרינסטון, בהרווארד, ונשאר בארץ. גם רגע, נכון, תלך בהרווארד, תהיה לך רמה אחרת. אם כי פנסה לא תהיה לך מזה. משלמד משפטים בהרווארד, ואני אהיה כאן בארץ, את חוטפים אותו? יש בארץ הרבה הרווארדים, זה לא מתרגשים, כל אחד בא משם. אז אדם מעדיף ללמוד בבית, באוניברסיטה פחות יוקרתית, אבל היא נוחה לו יותר. מכאן את הרמה באוניברסיטאות פחות או יותר, יש יותר או פחות, יש מינימום אקדמי שאי אפשר לוותר עליו.
עדיף מכלל נפרדת או שאפשר...
ודאי יש, יש, פשיטה, פשיטה. אבל כמה יש לך מתפרדת, כמה בקטעון יש לך קצת, החולה בירושלים, כמה מקצועות יש לך שם? לצערנו הרב, מעט מאוד, רוב המקצועות אין לך ברירה. האם כן לדבר אחר? אם כבר ללמוד מדעים, מדעי הטבע, מדעי חברה, מדעים שימושיים, לא מדעי הרוח. מדעי הרוח מיותרים. ללמוד תורה לא צריך שם. אגב, הם מודים בזה. אין תחליף לישיבות ברמה תורנית, בידע תורני, הרמה התורנית ברמה האקדמיה נמוכה. בכל העולם יש ירידה גדולה מאוד במדעי הרוח. מעטים לומדים פקולטות ריקות. נכון, רוב בני אדם עדיפים מקצועות יוקרתיים, שחושבים לפרנס הולכים, הוא אומר כרם פעם, כרם זה כלכלה, ראיית חשבון, משפטים. ראיית משפטים, קודם כל, עודף עורכי דין מאשר פושעים. עוד עורכי דין בעולם. המקצועות הכלכליים הם מחוסים היום. אנשים, הייטק זה מקצוע ש... זה מקצוע יהודי של פרנסה טובה.
יש אידיאל אבל ללכת להיות משפטן כי...
אין, יש אידיאל ללמוד תורה. במקצועות האלה אין אידיאל, יש כן. אם אדם... אמרתי, שני שילובים. יש שילוב שאמרתי כל הזמן, שאדם יהיה בעל מקצוע ותלמיד חכם. ואפשר, ועובד דוגמאות. תלמיד חכם ברמה. ברמה, חבר ספרים, מחדש חידושים. ברמה טובה, אפשר. זה... דרגה השנייה, אגב, השנייה היא מקבילה. שאדם... תלמיד חכם בצד המעשי של הדברים. הוא רואה את השליחות, הוא לא חייב למדת המקצוע הזה, הוא משתמש בו כשליח. כשליח לדבר מצווה. בהחלט כן. רופא, עובד וחכם. אבל יכול להיות רופא שעניינו לעזור לבריות. רופא שלא רק הפרנסה שלו נגד עיניו, אלא להיטיב עם האדם. אגב, זה יכול בכל מקצוע שהוא. אתה יכול להיות בנקאי. כל עניינך איך להגדיל את הרווח של הבנק, זה חשוב, הבנק צריך להרוויח טוב. מצד שני, אתה רוצה להרוויח טוב, למה הבנק לא יעזור לאנשים? אתה יכול, זה את הסמכות להיות, כן, צריך להיות יושב ראש בנק ישראל. אבל מי שמגיע לרמה גבוהה, יכול, שם יש לו סמכות, לקחת חלק מהכסף, במקום לשפץ הבנק עם עוד שיש ועוד דלפקים ועוד זה, לתת חלק מהזה, לענות את הריבית לאנשים שהם חסכונות קטנים. לא יודע, הכסף עם הכסף. אנשים במשכנתאות. הבנק ייתן משכנתאות קצת יותר, עם ריבית נמוכה יותר. או נותן פקדונות לאנשים, לא במקום 0.5%, 3%, לא יודע כמה הם נותנים. תן 2%. אלא הפער בין מה שהבנק לוקח, מה שנותן, הבנק לוקח, נותן לך 0.5%, ושאתה בא בהלוואה, כמה ימים בהלוואה בבנק? 11, מה?
ב-17,
ולא בעוד רב, גם כן, 15, 13. אני לא מבין, איך הפער הזה, מ0.5% לפה, רבותיי, לא תופס, לא תופס. הבנק צריך להרוויח, בסדר, כמה? כדי שנעמי הבנק ירוויח 1,000,000 שקל לחודש? רבותיי, זה עוול שלא נשמע כדוגמתו. 1,000,000 שקל לחודש מרוויחים שם. 900,000, מספרים כאלה. 500,000 זה הבנק הכי קטן.
אז הרב, אם השאלה להיות תלמיד חכם בישיבה, או להיות מנהל בנק ירא שמיים, אז יש מה להעדיף כאילו?
זה תלוי בכישורים שלו, אי אפשר להגיד. בנטיות האדם, בנטיות האדם.
לפי הנטיות הוא צריך להגיד. עכשיו, יש מקום הישיבה
להכין למקומות
כאלה?
ישיבה, יש לה בעיה. ישיבה לא יכולה להיות מיועדת תכלית. יש ישיבה, היא תכליתית, לא ישיבה. ישיבה כמעט, היא ישיבה. היא לומדים תורה בלי חשבון. לא רבנות, לא דיינות, שום דבר, שום דבר כזה. ישיבה זה ישיבה. מה? זה... הוראה נכנסה... זה היה לא פשוט, הרי... היה פילוג הגדול לשאלה הזאת. להכניס מכון הוראה לישיבה. או בכל הוראה זה משהו, זה הרוסים שרוצים היו מחנכים בישראל. כשהייתי ראש ישיבה, הכנסתי את המכון, סיבות פשוטות. כדי שמחרים בגימור אחרי עזר ילכו. שמחרים לא ילכו ארבע שנים, ילכו לזאת ישיבה. שישבו עוד שנתיים בישיבה, לאחר כמו שגיע. אחרי ארבע שנים, או חמש, הולכים לאוניברסיטה. ולא שנגיד לאוניברסיטה. אם כבר... עוד לך, מאוד נוסע, בוא נעשה אקדמיה פה, אני לך B.A.D. כמה צריך לשם B.A. שם, פה זה B.A.D. יותר
טוב.
עם עוד עוד. משאר בישיבה, עוד שנה, שנתיים, מתחתן בישיבה, זה נותן, זה חייב. ויוצאים מחנכים בישראל, זה רבע כזו. אני אומר, זה השיקור שלי היה. חוץ זה גם פרנסה קצת, אורי יגיד לכם, אלא זה היום. מחזיקים רם נוסף לזה כך, ועוד כמה, יש כמה שיקויים כלכליים וכל העסק הזה. נכון, לא כולם מתאימים להוראה, אבל תראה, גם מכללות למורים, אחרי שנים, רובם לא נשארים מורים. אני אומר, כי כל ראשי הערים בישראל היו בסמינרים בהתחלה. התחילו סמינר, אחר כך, בהמשך החיים, הלכו לפוליטיקה ואחרים, אבל זה נתן להם. אגב, כל מקצוע היום בעולם, הוא לא נשאר הרבה זמן. אתה לומד מקצוע מסוים, כשהלכת ללמוד אותו, היית בטוח שזה הפרנסה, נמשכת אליו, כשגמרת אותו, עם תואר ראשון, אם שאין כלום, צריך תואר שני, עם תואר שני אתה רואה שאין פרנסה במקצוע הזה. אתה הרבה זמן משהו אחר. גם עורכי דין, כמה עורכי דין יש לפרנסה? ורבים הם אין. אז הוא יהיה פוליטיקאי, כי פוליטיקאי, משפטן, זה מוסיף לו, זה... עוד יהיה בפוליטיקה, הוא נהיה סגן ראש עיר, מרוויח כסף, חשבון של זה, לא תמיד הכל רק לשם שמיים. סגן ראש עיר זה גם פרנסה, אתם יודעים. יש בעיה, משפטים יש בעיה חמורה מאוד, אני אומר, בכל נושא, בכל בעיה, משפטים יש בעיה, נכון, יש משפטים יש בעייתים, משפט אזרחי בן אדם חברו, זה לא בשבילנו. דיני המונות לא בשבילנו. יש בעיה במשפטים, יש פלילי, יש מיסים, יש תעבורה, יש המון תחומים שאתה יכול לעשות, נדלן, חדומה, יש המון תחומים שלא משהו, אין בכולם בעיות, כולם יש בעיות, אבל הבעיה הכי חמורה זה בתחום האזרחי. שם יש לו דיני תורה. אם כן, זה תורטית, כמי שיושב בדין ומכיר, רואים אלינו עורכי דין, גם דתיים, אז אתה יכול להיות עורכי דין, אבל אז... תפרנס לא תוכל מנת, למה? אם בא לך לקוח ורוצה שתייצג אותו בבית הדין ואתה אומר לו, בואי לך דין תורה. לא, אני רוצה להרחאות ללכת. שם דין תורה, תנו לי פשרה. פה נדמה לו ששם ירוויח יותר. בינינו רשם פחות, אבל הוא חושב כך. אתה תייצג אותו. אתה תגיד לו, שמה, אני לא הולכת להרחאות? אתה מותר להרחאות רק כשאתה נקבע. רק כשאתה תובע. זה לא הולכת לאחרות. בקיצור, להיות עורך דין ישר, בדתי, בתורה, זה שילוב לא פשוט. אבל המקצועות, בתחומי האחרים של עורך הדין, שם ממסים, אבל הם ממסים. ממסים, נדלן, תעבורה, יש המון תחומים שבהם אין בעיה. שם... אם גם שם, גם, אין מקצוע משפטי, אם אתה משקיע גם בתורה, שאתה לא יכול למצוא גם סימוכים בתורה. ואתה יכול להכניס, זה פשוט. החוק מאפשר להכניס אסמכתאות תורניות. אלא מה, החוק לא מחייב. המוחייב, ברק הוציא, רוקן את החוק, זה מתוכנו. החוק בכנסת היה מורשת המשפט העברי, שבכל לקונה להשתמש באסמכתאות המשפט העברי. חייב בית המשפט. בא ברק אומר, המשפט העברי זה כל ההומניזם בעולם זה עברי. צודק שההומניזם בעולם זה... אבל זה הכל חוץ מתורה. אפשר. טוב, רבותה, אני יש לי עוד שיעור אחר. מה? שאלה אחת וסכם.
הרבה בחורי ישיבות, איך הם אמורים לתמודד באמת, כאילו, הרב אמר שאפשר ללכת לאוניברסיטה מעורבת וזה?
אני לא אומר שאפשר, אני אומר שאין פתרון אחר, אין ברירה. דרכה חינה, אין לה אפשרות אחרת. ודאי, אם היו אוניברסיטאות בצורות אחרות, עד רבה.
כרי אין. איך מתמודדים שם, כאילו, עם כל הבעיות
שיש? כמה שמחות להיות שם. אני הכרתי סטודנטים שא', לא קשורים, בלי כאדם הולך לנסה ללמוד, ולא לשום פעילות חברתית שם. זה מינימום. אבל סטודנטיאלי לא שייך אליו. גם באופן טבעי, אדם נשוי, אין לו זמן לזה. לכן טוב, כשאדם נשוי נשויים, זה קצת, א', יש לו אישה, ב', הוא גם לא זמן לכל השטויות. הוא בא ללמוד, הוא הולך. זה... הדבר השני, כמו ש... בעבודה אין דבר כזה, אתה יושב במשרד, יושב בהייטק, כמו אומרך, אין הבעיה עם נשים, יש לך נשים חמור. בעיה כאלה בתוכל מקום היום, צערי לא. האוניברסיטה היא לא שונה מכל מקום אחר, צערי לא. יש בעיה בכל מקום. לית אתה פנוי מינה. בעיה ללא פתרון. כמה אתה צמצם אותה וכדומה, כמה שמזער את הנזקים. אבל אי אפשר להגיד שהבעיה לא קיימת, בעיה קיימת. מה?
היה לתתחיל העניין שהכל יהיה נפרד?
לא, זה אין דבר כזה, זה תפיסה הפוכה, לא יכול להיות. איך אבא צריך לומר, שחצי כדור מהעולם, נשאיר את זה גברים. רבותיי, זה עבור את הגבול צד שני. אגב, זה ריאקציה, אני מבין. כאן שפה עבור את הגבול צד הזה, צד שני זה גם. ריאקציה לשני הצדדים. שתי הגישות לא נכונות. אי אפשר למנוע מנשים בעולם להיות בעולם. נכון, פעם שנשים היו רק בבית, צודק, מי ראה נשים ברחוב. מאז שיש נשים ברחוב, יש נשים ברחוב. אז צריך שני תורים, צריך שני אוטובוסים, בעיית האוטובוסים, אני מבין אותם מצד אחר. נשים לא לבושות כהלכה, נתחקות לך באוטובוס, זה בעיה. אז זה צריך להתווכח, לא על המקומות נפרדים. שאיש ואשתו לשאו ביחד, זה שטות. בעיית האוטובוסים, היא צריכה מקום אחר לגמרי. הייתה צריכה בבעיה שאישה שלא לבושה כהלכה, לא צריך לאוטובוס בכלל. לפחות שהיא תעלה בדלת אחורית. ככה, זה שגברים ונשים יושבים יחד באוטובוס, מה הבעיה? ההלכה דורשת את זה. תורים נפרדים במכולת. מרדכות נפרדות, באמת, תפסיקו. יש בדיחה מפורסמת על חסיד גור שהולך לטייל בשבת ברחוב רבי עקיבא, אמרנו חבר שלו, יש לי אשתך ברוב רבי טרפון, אנחנו מטיילים ביחד. רבותיי, אני מכיר חסיד גור עם בעיות קשות. אני חייב לטפל בחסיד גור אחד שנטפל לנשים. מי שאומר לי, בגלל שהוא חי בעולם כזה. אז הוא צריך, אז הוא טיפל לנשים אחרות. זה לא פשוט, הסיפור לא היה. לא להגזים, לא לקלל, זה נורמלי. נשים קצת בעולם. בתנאי של לבושות ככה, ובתנאי שהתנהגות היא לך. מה, אני לא עובד עם נשים? יש פקידות. אז אני אומר להם שבוקר טוב ושלום, זה כן. אבל אני לא יודע מתי יהיו הולדת שלה, ולא תנאי מתי לא תהיו הולדת שלה. זה לא התחום שלי. היו הולדת שלה, לא שייך. אם אני אצבן, ילדה עכשיו בן, אז תגיד לה, מזל טוב, למה לא? מה עשו את הגישה להגיד לגישה, מזל טוב? יש שמות שעשו גישה שמזל טוב. שטויות, תהיה בן אדם. קיצור, שני הקצוות לא נכונים. זה נורמלי. אני רק מסביר לכם מה קורה כאן. הריאקציה לכאן יצרה ריאקציה לכאן, וכך אני אעשה מה שנקרא דיאלקטיקה. העולם נע בשני קצוות. אבל צריכים, אין ברירה, צריך ללכת בדרך הנעה, בדרך הנעה נמצא סבירה, הגיונית.
תודה רבה.